אנחנו נמצאים בימים מאוד מיוחדים, בימים של בין המצרים, בין התענית של י"ז בתמוז לתשעה באב. והרמב״ם כותב שהימים האלה ניתנו לישראל כדי להתבונן בחטאי העבר. כי דור, אפשר חמודה לסגור את הדלת? כי דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו חרב בימיו. זאת אומרת שאנחנו עוד לא זכינו לתקן את שורשי החטאים שנכשלו בהם אבותינו. אז אנחנו צריכים בימים האלה להתבונן בשורשי החטאים של אבותינו ולעשות על זה תשובה. בשביל זה ניתנו הימים האלה. עכשיו, החטא הראשון שהוא מקור כל הצרות, שורש כל החטאים, זה חטא העגל. חטא העגל הרה בי"ז בתמוז. בי"ז בתמוז עם ישראל עשה את העגל, משה רבנו ירד מהר סיני ושיבר את הלוחות הראשונים. ומאז מתחילות כל הצרות שלנו. אפשר להגיד במילים אחרות, שאם לא היינו חוטאים בחטא העגל, לא היו חטאים בעולם כלל. כי אחרי מעמד הר סיני הגענו למקום מאוד עליון. הקדוש ברוך הוא רומם אותנו למדרגת לעתיד לבוא. זה מה שחז"ל אומרים, שהקדוש ברוך הוא הזיל עלינו טל של תחיית המתים ופסקה זוהמתנו. זאת אומרת, נטהרנו לגמרי מיצר הרע, ומלאך המוות כבר לא היה יכול לשלוט בנו. זאת אומרת שאם לא היינו נופלים בחטא העגל, לא היו לנו בין המצרים, לא היה לנו תשעה באב ולא היה לנו בחייה לדורות. ולכן בימים האלה יש עניין להתבונן מה השורש שהביא לכל ההידרדרות ולעסוק בנפילה. עכשיו אני אומר לכם, הדברים הם קשים. כי בעצם אנחנו נראה שאנחנו ממשיכים לחטוא בחטא העגל. וזה לא, זה לא סתם. תראו, חז"ל אומרים את זה, תסתכלו רגע בעמוד, איפה זה? וביום פוקדי ופקדתי. טוב, אני לא מוצאת את זה עכשיו, חבל על הזמן. רש"י אומר, וביום פוקדי ופקדתי, עכשיו אני שמעתי לתפילה שלך, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, ואני לא אכלה אותם. לבדוק שאחרי חטא העגל, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, אני חלי ויחר אפי בהם ואכלם. הקדוש ברוך הוא רצה להשמיד אותם. ואז משה רבנו התפלל ועורר רחמים על עם ישראל, והקדוש ברוך הוא אמר, טוב, 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 בסדר, אני לא אכלה אותם. אבל בכל דור ודור, בכל דור ודור שאני אביא עליהם פורענות, חלק מזה יהיה תשלום על עוון העגל. אבל אני שואל את השאלה, הקדוש ברוך הוא סלח לנו. הקדוש ברוך הוא סלח לנו במוצאי יום כיפור. כל הסיפור הזה זה מי"ז בתמוז והטהרה ביום כיפור, והקדוש ברוך הוא סלח לנו. אז למה אנחנו ממשיכים לשלם על החטא הזה? כי החטא הזה ריסק את המציאות מהגובה שהגיע אליו להר סיני, ואנחנו עדיין נושאים את הגרורות של חטא העגל. אנחנו עדיין לא תיקנו את השורש. הקדוש ברוך הוא סלח לנו, אבל המציאות כבר לא איפה שהיא הייתה. אתם יודעות, אני תמיד נותנת משל לאדם שלא עלינו עבר תאונת דרכים קשה. התרסק לגמרי. אבל ברוך השם, עם הרפואה שיש היום, הצליחו להציל את החיים שלו, והוא הצליח להשתקם, והוא גם אפילו הולך על הרגליים. אבל האם זה אותו גוף? האם זה אותו כוח? בוודאי שלא. הוא יישא את התאונת דרכים הזאת עד יומו האחרון. יש לזה השלכות, יש לזה גרורות. אז אותו דבר, הקדוש ברוך הוא סלח לנו לחטא העגל, אבל מה לעשות? חטא העגל הוליד איזשהו מום שאותו אנחנו נצליח לרפא רק לעתיד לבוא. בסדר? אז באמת זה חשוב להתבונן מה שורש החטא שבאמת אנחנו ממשיכים לשלם עליו כל הדורות. אז בואו נתחיל ללמוד את הסוגיה של חטא העגל, ואין לנו הרבה זמן. בעמוד 27, וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על אהרון ויאמרו אליו, קום, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. אתם יודעות, זה מדהים, מספיק ללמוד את הפסוק הזה כדי להבין מה זה שורש רפאלי. בואו נשאל כמה שאלות. שאלה ראשונה, למה כתוב וייר העם? למה לא כתוב, ומשה בושש לרדת מן הער, ויקהל עם, אם משה בושש, אז העם ראה. למה צריך להגיד שהעם ראה? מבינות את השאלה? אפשר היה לדלג על המילים האלה. ומשה בושש לרדת מן הער, ויקהל עם על אהרון ויאמרו אליו. אתם מסכימות איתי? איך? יופי, את כבר עונה את התשובה. יפה מאוד, זאת התשובה. ואז כתוב, ויקהל העם על אהרון ויאמרו אליו. למה לא מספיק להגיד ויאמרו העם אל אהרון? למה צריך לתאר ויקהל העם על אהרון? עכשיו, מה העם מבקש? קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו? עד כדי כך עם ישראל מבקש אלוהים מעשה ידי אדם? זה ממש עבודה זרה. באמת, מי איגרא רמא של הר סיני כבר נפלו מיד לעומק התחתיות של עבודה זרה? ואז הם אומרים, למה הם רוצים קום עשה לנו אלוהים? כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים. למה הם צריכים להגיד זה? למה הם צריכים להגיד האיש? כי משה אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. מסכימות? שהמילים האלה מיותרות. עכשיו אומר הנציב, גם תשימו לב שהם אומרים שמשה האיש העלנו מארץ מצרים ולא הוציאנו. יש לזה משמעות. ושאלה אחרונה, והיא העיקרית, יש פער בין הפונקציה שמשה מילא לבין מה שהעם מבקש. מה הפונקציה שמשה מילא? כי זה משה האיש אשר, מה הוא עשה? העלנו מארץ מצרים. עכשיו משה לא נמצא, אז מה אנחנו רוצים? מישהו במקומו שיעלנו לארץ ישראל? שילכו לפנינו. הם לא רוצים את מה שמשה עשה קודם, הם רוצים משהו אחר. אתם מבינות? אם הם רוצים שיהיה הנהגה שתלך לפניהם, אז הם היו צריכים להגיד, זה בדיוק מה שמשה עשה, כי זה משה האיש אשר הלך לפנינו. לא ידענו מה היה לו. בסדר? ואם הם רוצים שילך לפניהם, הנהגה שתלך לפניהם, אז הם היו צריכים להגיד, כי זה משה האיש אשר הלך לפנינו מארץ מצרים. אתם מבינות? יש פה חוסר התאמה בין מה שמשה היה לבין מה שהם רוצים עכשיו. אתם מבינות? זה שורש חטא העגל. אם אתם לא מבינות את השאלה הזו, אני אחזור עליה. כי זה באמת שורש חטא העגל. אתם מבינות? יש פה שתי פונקציות. מישהו שילך לפנינו, מישהו שהעלנו. אנחנו נראה שזה שני דברים שונים. ואם חסר להם משה, אז אתם צריכים לבקש את מה שהוא מילא, את הפונקציה שהוא מילא. קום עשה לנו אלוהים אשר יעלינו לארץ ישראל. מבינות? אז יופי, תכף אנחנו נראה בדיוק מה הם מבקשים, בסדר? בואו נתחיל עכשיו לענות על השאלות. אז אמרה זהבה מצוין. למה כתוב וייר העם כי משה בושש? התורה לא יכולה לכתוב שמשה בושש. למה? כי הוא לא בושש. הוא לא אחר. הוא אמר להם, תוך 40 יום אני חוזר, יום 40 הוא חזר. אבל העם, בראייה הסובייקטיבית שלו, חשב שמשה בושש. איך זה יכול להיות? אז כולם מכירות את רש"י, שהם טעו בספירת הימים, נכון? מה, איך הם טעו? משה, אנחנו קיבלנו את התורה בו' בסיוון, בסדר? משה רבנו עלה בחזרה להר סיני לקבל את הרוחות הראשונים בז' בסיוון. עכשיו צריכים לספור 40 יום. ממתי סופרים? מיום זין שהוא עלה בבוקר, או מחכים ללילה ומתחילים לספור מחטא, מליל חטא. ממתי צריכים להתחיל לספור? תכף תראי, נכון, אבל תכף נראה שהספירה הזאת זה לא טעות מקרית. בסדר? תכף נראה. אבל אתם מבינות שחטא העגל עכשיו עומד על על העניין של הטעות, כי אם הם לא היו טועים בספירה, אז משה רבנו היה יורד בי"ז בתמוז והכל היה בסדר. אבל עכשיו אני רוצה שתענו לי על השאלה, ממתי עם ישראל היה צריך להתחיל לספור? איך סופרים בעם ישראל? ויהי ערב, ויהי בוקר, נכון? ממתי מתחילה שבת? מליל שבת. ממתי התחילים לספור ספירת העומר? מהלילה, נכון? ככה זה בעם ישראל. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. אז הם היו צריכים לחכות למוצאי זין בסיוון ולהתחיל לספור 40 מליל חטא. עכשיו, בגלל שהם ספרו את זין, את יום זין, אז לפי החשבון שלהם, משה רבנו היה צריך לרדת מתי? בתצאי! יום לפני, יום זין בתמוז. אז ברגע שהוא לא ירד בתצאי, מבחינתם, הוא אחר. אבל הוא לא באמת אחר, כי הוא התכוון שהם יספרו מליל חטא, ואז 40 יום נופל ביום זין בתמוז. בואו נקרא את זה ברש"י, בעמוד 28. אומר רש"י, כי בושש משה, כי כשעלה משה להר הוא אמר להם, לסוף 40 יום אני בא בתוך 6 שעות, ביום 40 אני חוזר. אבל הם היו סבורים, אני ממשיכה למטה, כסבורים הם שאותו יום שעלה מן המניין הוא, והוא אמר להם שלמים, 40 יום ולילו עמו, להתחיל לספור מהלילה. ויום עלייתו, היום שהוא עלה, אין ללא אמו, שהרי בזין בסיוון עלה, נמצא יום 40 ו-17 בתמוז, ומשה לא מושש. זה היה התבלבלות של העם. לכן כתוב, וירא העם כי בושש משה, ולא כי משה בושש. הבנתם את זה? הם ספרו את זין בתוך ה-40, אבל זה לא יום שלם, כי הוא לא מתחיל מהלילה, כי הוא עלה בבוקר. הבנתם את זה? זאת אומרת, תקשיבו, כל הפלונטר של חטא העגל עומד על מה? על המסמר הזה, של הטעות בספירת הימים. זאת אומרת שאם הם לא היו מתבלבלים בספירת הימים, לא היה חטא העגל. אז עכשיו צריכים להבין מה זה הדבר הזה. למה הם בכלל חשבו לספור את היום בלי הלילה? הדבר הזה מבטא איזשהו צדק באמונה שהתפתח בעם ישראל. כדי להבין את זה, אנחנו צריכים להבין שזה לא סתם שאנחנו סופרים את היום מהלילה. זה לא סתם, זה מבנה של העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ככה שקודם כל ערב ואחר כך בוקר. זה מבנה כזה שהאור נולד מתוך החושך. ואם שמעתם במשך השנה, ההיעדר שקודם להוויה. שמעתם את הביטוי הזה שאומר המערב? טוב. איפה רואים את זה? אנחנו רואים את זה שלפני הפריחה באביב יש תרדמת חורף. שאז אנחנו חושבים שהכל מת. אבל באמת הכל מת? מה פתאום? בחורף הענפים של העצים הם יונקים את מי הגשמים ואת המינרלים וצוברים תאוצה מבפנים ואחר כך הם, פתאום יש את הפריצה. אז אנחנו רואים שהפריחה באה מתוך תרדמת חורף, מתוך שלכת, מתוך מציאות של מוות. ואנחנו יודעים שהעץ צומח מתוך הריקבון של הזרע בתוך האדמה, ואנחנו יודעים שהגאולה באה מתוך הגלות, ואנחנו יודעים שהקרבה בין איש לאשתו קודמת לתקופה של ריחוק. אז אנחנו רואים שזה מבנה, ככה מתנהל העולם, שהחושך קודם לאור, שהערב קודם ליום. מבינות? אז עכשיו צריכים להבין למה הקדוש ברוך הוא ברא ככה את העולם. מה הרעיון בזה? אז אני אגיד לכם פה באמת דברים מאוד עמוקים, ששמעתי מרבותיי, הזכרתי את הרב יעקב פיינגולד במהלך השנה, לא ניכנס לזה, אבל הוא הסביר ככה. היום הוא מבטא את החיים הגלויים, שרואים בעיניים. את חיי העולם הזה, את חיי המעשה, את חיי הגוף, את הפרנסה, את כל העשייה של העולם הזה. והלילה מבטא את חיי הנשמה. למה? כי הנשמה היא מסתרת, לא רואים אותה. הלילה מבטא את הצד הפנימי, העליון, שבדרך כלל הוא חשוך ונסתר מאיתנו. מבינות? היום מבטא את העולם הזה, את חיי העולם הזה, הגוף. והלילה מבטא את חיי הנשמה. אז למה הקדוש ברוך הוא ברא קודם את הלילה? כדי להגיד לנו שהעולם הזה לא מתחיל מהעולם הזה. העולם הזה מתחיל מעולם עליון, נשמתי, שמיימי, פנימי. וכל הערך של העולם הזה זה רק מצד שהוא בבואה והשתקפות של חיי נשמה, של עולם אידיאלי אלוקי עליון מאוד. בואו לא נשאר כאלה שמיימים, נוריד את זה למעשה. אתם יודעות, אולי אמרתי לכם את זה במהלך השנה, שחז"ל הכניסו לנו לתפילה קטעים שלמים שבהם אנחנו מדברים על הלילה, על העולם השמיימי העליון, המלאכי שהוא נסתר מאיתנו, אנחנו אפילו לא שמות לב לזה. כל בוקר לפני קריאת שמע של שחרית אנחנו מדברים קטעים ארוכים על המלאכים, על העולמות העליונים. אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא יוצר משרתים, ואשר משרתיו ברום עולם. בשביל מה אנחנו צריכים להתעסק עם הרום עולם הזה? אנחנו פה בעולם הזה, מה זה העולמות השמיימי? לא, חז"ל חינכו אותנו להבין שכל הסיפור פה מתחיל מהסיפור השמיימי. ומה קורה שם למעלה בשמיים? שם כולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים. מה זה אומר? ששם כולם רצים אחר האמת. אין ספקות, אין תהיות, אין אפיקורסים, אין דטלשים, אין דתיים לייט. כולם שם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים. אין רפורמים, אין סטיות. למה? כי שם האמת בהירה. כמו שמש. אין מקום לבלבולים. אז שם כולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים, זה מזה. מה זה אומר זה מזה? שם למעלה מבינים שלא כל אחד עומד בפני עצמו, אלא בעצם אנחנו יונקים אחד מכוחו של השני. האמת האלוקית לא יכולה להופיע רק דרך זה, רק דרך אחד, אלא יונקים זה מזה, משלבים זרועות, ורק על ידי שילוב של כל הכוחות מתקדש שם השם. זה כולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים, ונותנים רשות זה לזה. אז הם נותנים רשות זה לזה. אז אני, לא דיברנו על זה השנה? תמיד אני מביאה את המשל. מה זה נותנים רשות זה לזה? משל של פסנתרן בעל שם עולמי. אין על המוזיקה שלו, זהו, הוא הטופ שבטופ. והנה בוקר אחד מתפרסם בעיתון שהתגלה כישרון חדש, שעוקף אותו. יותר גדול ממנו. מה הוא מרגיש? החמצה. וואי, וואי, עקפו אותי. למה הוא כל כך מצטער שיש מישהו יותר גדול ממנו? כי אילו המוזיקה זה היה כל מאוויי חייו, אז הוא היה שמח שהתגלתה בעולם מוזיקה במדרגה יותר עליונה. איזה יופי שהעולם לא נתקע בגובה שלי. והעולם מתקדם ומגלה רפים יותר גבוהים של מוזיקה. אילו המוזיקה, זה באמת מה שהיה מעניין אותו. אז אם התגלה מוזיקה במדרגה יותר גבוהה, הוא היה מאושר. אבל מתברר שהסיפור שלו זה לא המוזיקה, אלא האני שבמוזיקה. אני מעצים את האני שלי דרך המוזיקה, אז אם התגלה כישרון מוזיקלי, כל האני שלי נמחק. מה זה נותנים רשות זה לזה? אתה מוכשר יותר ממני? אני נותן לך רשות. קח את המיקרופון, ברור! כל מי שיכול לקדש שם שמיים ברף יותר גבוה, נותנים רשות זה לזה. ולכן נותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח. כי אם אני, לא האני במרכז, אז אין קנאה ואין שנאה ואין תחרות. אז מקדישים ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ונעימה ובנעימה, נעים, נעים, יש הרמוניה, יש זרימה, יש חיוניות. למה אנחנו כל בוקר אומרים את הדבר הזה בתפילה? כי אנחנו צריכים לזכור שכל חיי העולם הזה אמורים להיות השתקפות של העולמות האידיאליים העליונים. אנחנו לא סתם מדברים על העולם של המלאכים, כי אנחנו רוצים להפוך את העולם הזה שהוא יהיה השתקפות של העולמות העליונים. לכן הקדוש ברוך הוא ברא קודם את הלילה ואחר כך את היום. כדי שאנחנו נדע שאין משמעות לכל חיי העולם הזה, אלא אם כן הם השתקפות של הלילה, של העולמות הנשמתיים שמחוסים וחשוכים מאיתנו, וזה גם מפתח אותנו לענווה, שיש עולם עליון מאיתנו, שאנחנו צריכים להיות אנה עבדה דקות שבריחו, של כל הגובה והעליונות הזאת. עכשיו, כשאנחנו סופרים את היום בלי הלילה, מה זה אומר? זה אומר שהתפתחה בנו נטייה לרצות את העולם הזה בניתוק מהעולמות העליונים, הנשמתיים. אנחנו מוכנים לראות את היום בלי הלילה. זאת אומרת שאנחנו רוצים חיי העולם הזה, אנחנו רוצים להיות מסודרים. פרנסה, קריירה, מעמד חברתי, חינוך טוב לילדים, רוצים להיות מסודרים פה בעולם. ולאו דווקא שכל החיים שלנו יהיו השתקפות של שם השם. אתם מבינות? עכשיו, כשאנחנו מתחילים לרצות רק חלק, את היום בלי הלילה, אז אנחנו מאבדים את המבט ההרמוני שרואה את היום והלילה הולכים ביחד. אז אנחנו כבר לא מבינים למה צריך את הלילה. ועוד יותר מזה, הלילה כבר הופך להיות מאיים, מיותר, מפחיד, והוא מצייר לנו חושך. למרות שאנחנו יודעים שבלילה השמש לא נעלמת. האור לא מסתלק בלילה, הוא רק מתכסה, והשמש מתחילה מהלך של זריחה מחדש, נכון? אבל כשאנחנו כבר רוצים לראות את היום בלי הלילה, אז הלילה מאיים. בואו תראו, זה מה שקרה לעם ישראל. בעמוד 31, אומר רש"י, בא השטן וערבב את העולם. מה זה שטן? אתם יודעות? שטן זה יצר הרע. מה זה יצר הרע? זאת הראייה החלקית, שהיא לא רואה את התמונה בשלמותה, אלא היא רואה חלק מהפאזל. בא השטן וערבב את העולם והראה דמות חושך ואפלה וערבוב ילומר, ודאי מת משה. תקשיבו, כשמשה רבנו נמצא במחיצת הקדוש ברוך הוא 40 יום ו-40 לילה, בשביל עם ישראל זה לילה. הם לא יכולים בלי משה רבנו. משה רבנו זה השמש של החיים שלהם. אבל בגלל שהם ספרו את היום בלי הלילה, הם כבר לא מסוגלים לראות את הערך שבלילה. והם כבר לא מסוגלים להגיד לעצמם, נכון, זה קשה לנו שמשה רבנו לא נמצא, אבל כל יום שהוא שוהה במחיצת הקדוש ברוך הוא, זה יותר קשר שלנו לריבונו של עולם, הוא יותר מחבר בין השמיים ובין הארץ, ואז תהיה רוממות יותר גדולה, הם כבר לא מסוגלים להסתכל בפרספקטיבה חיובית על הלילה. וזה למעשה עיבוד החשבון הכללי, שרואה חלקיות ולא רואה את התמונה בכללותה, וכך מגדיר דוד המלך את חטא העגל. תסתכלו בעמוד 32, שורה ראשונה למעלה. אתם מכירות את זה מתהילים. דוד המלך אומר, שכחו אל מושיעם, עושה גדולות במצרים, נפלאות בארץ חם, נוראות על ים סוף, לכן ויעשו עגל בחורב, וישתחוו למסכה, וימירו את כבודם, בתבנית שור אוכל עשב. איך הכל התחיל? שכחו את התמונה הכללית. רגע, רגע, יצאנו ממצרים, הקדוש ברוך הוא קרא לנו את הים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה. למה שפתאום יהיה חושך? למה פתאום שהקדוש ברוך הוא ייקח לנו את משה? למה אתם לא מסוגלים להתרומם, להסתכל על המהלך החיובי? למה אתם רואים בלילה סוף ואבדון וחושך? וזהו, זה נגמר, אשר רבנו מת. אז כשאנחנו מאבדים את המבט הכללי, את החשבון הכללי, אנחנו נופלים בחלקיות. אנחנו נופלים בפרטיות, ואז אנחנו רואים את מה שחסר ולא את מה שיש, ואז אנחנו נהיים אנשים גסים, אלימים. איך רואים את זה? ויקהלו העם על, על הארון ויאמרו אליו. הם לא רק אומרים אליו, הם לא מדברים יפה, הם לא מבקשים יפה. ויקהלו זה עליהום. תסתכלו בעמוד 32, אומר הרב הירש. ויקהל העם על הארון, מה זה יקהל על? לבוא על מישהו באספה המונית, לגבור על מישהו בכוחה של אספה המונית, זה עליהום. עכשיו, מה בני ישראל מבקשים מהארון? קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. האם באמת הם ביקשו אלוהים מעשה ידי ידיו? אומרים המפרשים לא. אלוהים בתורה זה גם במשמעות של דיין ומנהיג. למשל כתוב, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, נכון? מה זה? עד הדיין הולכים האנשים שיש ביניהם ריב. בסדר? בואו נקרא את זה, אומר החזקוני בעמוד 33. ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים, ופירוש אלוהים, שופט ודיין ומנהיג ודבר. כמו שאמר השם למשה, ראה נתתיך אלוהים לפרעה. זאת אומרת, שלפי רוב המפרשים, עם ישראל לא ביקש עבודה זרה ממש, אלא ביקש הנהגה חלופית למשה רבינו. בסדר? עכשיו, חשוב לזכור שהבקשה של ההנהגה החלופית נבעה מתוך הערצה למשה. הם כל כך העריצו את משה, שהם לא, תכף נראה, הם לא היו מוכנים להתפשר על הנהגה פחות ממשה. איפה אנחנו רואים את זה? כי זה משה האיש אשר העלנו. מה אתם חושבים? משה רבנו רק הוציא אותנו ממצרים? הוא העלה אותנו, הוא רומם אותנו, הוא תיאר אותנו מכל הזוהמה של האליליות, והוא הכשיר אותנו לקשר עם ריבונו של עולם. בואו נקרא את זה בעמוד 33. אומר הנציב, וזהו אשר העלנו, שהוא העלה את כוחנו, הוא האמין בנו, הוא השקיע בנו, הוא חינך אותנו, שנהיה ראויים ליציאת מצרים והנהגה ניסית. מי הביא אותנו לזה שאנחנו נזכה לניסים כאלה גדולים? משה רבנו. לכן הם אומרים, כי זה משה האיש. ראינו שהמילה זה והאיש מיותרות, נכון? אז אומר הכתב הקבלה, למה היינו צריכים להגיד זה, משה, האיש? אז אומר דיוק מאוד מעניין, שיש משמעות למיקום של המילה זה במשפט. מה ההבדל אם אני אומרת זה בית, או שאני אומרת בית זה? אם אני אומרת זה בית, זאת אומרת זה הגדרה מהותית של הדבר. זה בית ולא צריף. ולא עורבה, ולא משהו אחר. אבל אם אני אומרת בית זה, זאת, זה זיהוי טכני, הבית הזה ולא בית אחר. אתם מבינות? זה בית, זאת הגדרה מהותית, בית זה ולא בית אחר, זה זיהוי טכני. כשהם אומרים, כי זה משה, הם אומרים, זה משה ואין אחר. אילו הם היו אומרים משה זה, משה זה, ולא משה, מישהו אחר שקוראים לו משה. אבל הם אומרים, זה משה! זה משה האיש. הוא לבדו האיש, בעל החשיבות ובעל המעלה, ואין תחליף לו. הם האמינו בהשם ובמשה עבדו שהוא שליח השם. ומה זה אומר? שהוא לבדו האיש שדרכו אתה יכול להיפגש עם דבר השם בטהרה. מה שתשמע ממשה רבנו, זה הכל האלוקי. למה? כי אצלו זה צינור נקי. הוא לא מכניס את הסגנון שלו ואת הווריאציות שלו. תורת השם נקראת תורת משה. זכרו תורת משה עבדי. התורה שלי נקראת תורת משה, כי כל התורה של משה זה אני. השתקפות ישירה של הכל האלוקי. אז עכשיו נשאלת השאלה, אם הם כל כך מעריצים את משה, והם יודעים שהוא ייחודי, ולא קם לישראל נביא עוד כמשה, אז למה הם לא מבקשים הנהגה חלופית הרי משה רבנו כשהוא עלה 40 יום ו-40 לילה, הוא אמר להם, שבו פה, עד שאני ויהושע נחזור, ובינתיים אני משאיר לכם פה את הארון וחור, מי בעל דברים ויגש עליהם. זאת אומרת, משה רבנו השאיר ממלא מקום. אז למה הם לא מבקשים מהארון וחור למלא את מקומו? למה הם מבקשים הנהגה חילופית? לא, לא אהרון וחור. אז אומר, באמת זה פירוש נפלא שמצאתי, בעל אבני שואה, שזה לרבי משה שחור, ממש פרשן מבני דורנו. מי שמכירה את הרבנית ליאור, שהיא שחור במקור, אז זה חמיה, הוא כתב את ה... למה אתם... כן. כן? אז זה אבא שלו, אבא שלו או סבא שלו? אחר כך נעשה את החשבון. בכל אופן, אז הוא כותב ככה, דווקא בגלל שעם ישראל כל כך העריץ את משה וידע שאין כדוגמתו, הם לא רצו מישהו פחות ממנו. אהרון וחור הם צדיקים והכל בסדר, אבל זה לא משה רבנו. אנחנו רוצים להיפגש עם דבר השם ברמה התאורה וברף הגבוה ביותר. בואו נקרא את זה. תסתכלו בעמוד 35. לא רצו לבחור באיש קרוץ מחומר, ביותו בעל בחירה. בסופו של דבר אהרון וחור הם בני אדם, קרוצי חומר, והם עלולים לטעות בנתיבות החוכמה העליונה ולהטעות את העם אחריו. תשמעו, דבר השם מפי אהרון וחור זה לא בדיוק זה. למה? כי הם לא כמו משה רבנו. ועכשיו, מה הם רצו? מה זה קום עשה לנו אלוהים? ועכשיו רצו להתקין מקום להשראת שכינה בתוכו, שלא יהיה בעל בחירה, אלא מקום מקודש, שתתרכז בו ההשפעה האלוקית, ועל ידי זה ימשיכו את דרכם לארץ ישראל. זאת אומרת, מה הם ביקשו? הם לא ביקשו הנהגה, מעשה ידי אדם, אלא בואו נעשה, נבנה לנו בית לשכינה, והקדוש ברוך הוא יתגלה אלינו בצורה ישירה, בלי אמצעי. הם רצו משכן, הם רצו בית מקדש. איזה יופי. מתוך רצון להיפגש עם דבר השם ברמה הצרופה ביותר. אז אנחנו רואים שהעם ביקש הנהגה חלופית מתוך צמאון ודבקות בדבר השם ברף הכי גבוה. זאת אומרת, חטא העגל הוא לא נבע מבעיטה בקדוש ברוך הוא, מבעיטה בקיום מצוות, לא! אנחנו רוצים את משה רבנו, אנחנו רוצים את דבר השם ברמה הגבוהה ביותר. אז איזה יופי, איזה צמאון לאל חי, מה הבעיה? הבעיה שכל זה כבר היה נגוע בספירת היום בלי הלילה. זאת אומרת, ברצון לראות את חיי העולם הזה לא כהשתקפות של האידיאלים האלוקיים. עכשיו תקשיבו. לכן הם אומרים, משה אשר העלנו מארץ מצרים, אבל הם רוצים עכשיו שהוא יעלינו לארץ ישראל? הם רוצים את הקדוש ברוך הוא, אבל לא מתוך מגמה של עילוי, כדי שנהיה גדולים וצדיקים יותר ונרומם את העולם. הם רוצים את הקדוש ברוך הוא ברף הכי גבוה, אבל לא שיעלינו, אלא שילכו לפנינו. מה הכוונה? שילכו לפנינו ויראו לנו את הדרך איך יוצאים מהמדבר הזה אשר נחש והקרב וצמאון אשר אין בו מים. זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים לשעבד את ריבונו של עולם להצלחת דרכנו, להצלחת חיינו, שיהיו לנו תנאים טובים, נוחות. אתם מבינות? רוצים את ריבונו של עולם. זה חטא העגל. חטא העגל זה לא בעיטה בקדוש ברוך הוא. חטא העגל זה חיבוק של הקדוש ברוך הוא. אבל למה? כדי להצליח בזה את החיים עצמם. לכן הם אומרים, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, ילכו, יוציאו אותנו מהמדבר ונגיע אל המנוחה ואנחנו. רוצים שקט, רוצים מנוחה. זאת אומרת, אנחנו משעבדים את הרוחניות להצלחת החיים עצמם. זה שורש חטא העגל. ומי יכול להגיד שהוא לא נמצא שם? נכון? מי יכול להגיד שהוא עובד את השם רק מצד האמת האלוקית הטהורה, לא מצד כל הרווחים והתועלות שנרוויח מהדבר הזה? מי נמצא שם? ואתם יודעות שעל זה עבדה הארץ. על זה עבדה הארץ. איך אנחנו רואים את זה? למה היה חורבן ונתפזרנו ונתחייבנו גלות? שואל הקדוש ברוך הוא את החכמים והנביאים. אתם מכירות את זה? שהקדוש ברוך הוא שאל את החכמים והנביאים על מה עבדה הארץ? לא ידעו. מה זה לא ידעו? כל ילד בגן יודע. בית ראשון, גילוי עריות, עבודה זרה, שפיכות דמים. בית שני, שנאה תחילה. מה לא ידעו? אומר המהר"ל, לא מה החטאים. לא מה החטאים, את החטאים כולם יודעים. מה השורש? מה השורש? אומר הקדוש ברוך הוא, אני יודע. אני יודע. שלא ברכו בתורה תחילה. ויש איזה פרק שלם בתפארת ישראל, לא ניכנס לזה, נגיד את זה בקיצורי הקיצורים. אז שמעתי מהרב יעקב ויינגולד שהוא דייק שלא כתוב שהם לא ברכו בתורה, אלא לא ברכו בתורה תחילה. זאת אומרת, הם ברכו, אבל לא בתחילת הלימוד, אלא בסוף הלימוד. למה הם לא ברכו ברוך אתה השם שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו? ברוך אתה השם נותן התורה בתחילת הלימוד? למה ברכו רק בסוף? כי בסוף, אחרי שהם למדו, הם הרגישו רוממות. הם הרגישו, וואי, התורה הזאת גאונית. כל כך חכמה, היא כל כך מפתחת את השכל שלנו, היא מיישבת את דעתנו, את ליבנו, היא משמחת אותנו. נגיד ברכה? הם היו מסוגלים להגיד ברכה רק בסוף, אחרי שהרגישו את רוממותה של התורה. אבל למה אתם לא מסוגלים לברך בהתחלה מעצם הזכות שיש לכם לגוע, לגשת בכלל לדברי אלוקים חיים? התורה היא הרבה יותר גדולה מהיכולת שלכם להרגיש את נעימותה ולהבין אותה. היא הרבה יותר גדולה, כי היא באה מנותן התורה, ממלך מלכי המלכים, שהוא כל יכול והוא האינסוף בעצמו. אז איזו קטנות זאת לברך את ברכת התורה רק שאתם מרגישים, רק כשאתם מבינים. מה שמרגיש לי ומתחבר לי ומבין לי זה קטן, זה צמצום נורא, כי התורה היא הרבה יותר גדולה ממה שאתם מסוגלים להראות. למה זה שורש החורבן? כי ברגע שאנחנו מעריכים את התורה על פי הכלים האנושיים, אנחנו כבר במדרון חלקלק. למה? כי עוד מעט אנחנו נגיע לאיזה הלכה או לאיזה פסוק. בואי נעשה איזה פרימיטיבי, זה כבר זה לא מתאים לדור שלנו. גמרנו, מוחקים. אז כבר כל היחס שלנו לתורה הוא סובייקטיבי. אומרים חז"ל, זה השורש, זה החיידק שחולל את כל החורבן, את כל המחלה. זה ערס שהתפשט. זה לא סתם שהגענו לגילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. זה התחיל מאיזשהו מקום, מאיזשהו חיידק. והחיידק הזה שלא ברכו בתורה תחילה. עכשיו תראו שזה בדיוק העניין של חטא העגל. תסתכלו איזה יופי, בעמוד 37. ויאמר עליהם אהרון, פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשכם, בניכם ובנותיכם והביאו אליי. אהרון כאילו משתף איתם פעולה, כי הוא רוצה לרומם אותם מהמקום שהם נמצאים. זה לא בדיוק עבד לו וצריך ללמוד למה, אבל זה לא הנושא שלנו. בכל אופן, הוא מבקש מהם להביא את הזהב, לא מהם, אלא אשר באוזני נשכם, בניכם ובנותיכם. למה הוא לא ביקש את הזהב שלהם? אז תסתכלו, אומרים המפרשים, בעמוד 39 למטה, זה אומר המדרש, 39 למטה. דן אהרון בינו לבין עצמו, אמר, אם אני אומר להם תנו לי כסף וזהב, מיד הם מביאים. אלא הרני אומר להם ללכת לנשים ולילדים, תנו נזמי נשכם לכם ובנותיכם, ומיד הדבר בטל. למה הדבר בטל? כי כשהאיש המבולבל בא לבית, הוא נפגש עם האישה, עם קדושת הבית, עם הילדים, עם התום, זה מחזיר אותו אל השפיות. למה? כי האישה והילדים עכשיו ישאלו, בשביל מה אבא אתה רוצה את הזהב? אז נגידו, אנחנו רוצים לבנות בית מקדש. רגע, רגע, השם ציווה, אז מה פתאום? ואז הדבר בטל. זאת אומרת, לשלוח את האנשים הביתה אל קדושת הבית, זה להחזיר את האדם אל השפיות. אבל עכשיו תראו, נשאלת השאלה, הוא מבקש מהם את הזהב אשר באוזני, פרקו את נזמי הזהב אשר באוזני לשרי מלכים. מה מוזר פה? מה זה נזם? תכשיט של האף. מה זה עושה על האוזניים? נכון? תסתכלו, שואל את השאלה הזאת, השח על התורה, בשאלה 3. ויקשה, מהתורה ומהנביאים ומהכתובים, הנזמים הם באף ולא באוזניים. מהתורה, מאיך אנחנו לומדים מהתורה? כתוב, אליעזר אומר, ועשים הנזם על אפה. נכון? נזם זה תכשיט של האף. ומהנביאים כתוב, הטבעות ונזמי האף. ומהכתובים כתוב, נזם זהב ואף חזה. מסכימות שנזם זה תכשיט של האף? אז מה זה עושה באוזן? זה סימפטום של שורש חטא העגל. איך זה קשור? זה לא סתם שהתבלבלו. ושמו את התכשיט של האף באוזן, זה מבטא, כמו שספרו את היום בלי הלילה, זה מבטא את הרצון לראות את חיי העולם הזה בלי חיי הנשמה. אז גם לשים את הנזם שהוא תכשיט האף באוזן, זה גם סימפטום של אותו עניין. איך? אנחנו יודעים שהאף זה האיבר שדרכו אנחנו נושמים. ודרך האף אנחנו מחיים את הנשמה, נכון? נשמה, נשימה זה אותו שורש. כי על ידי זה שאנחנו נושמים, הנשמה ממשיכה להופיע בגוף. האוזן, לעומת זאת, היא איבר חלקי. שהוא מפגיש אותנו עם פונקציה מאוד מסוימת, עם שמיעה. האוזן רק יכולה לשמוע. היא לא מחיה את כל האיברים. כשאדם נושם בנשימה שלו, הוא מחיה את כל הגוף. זאת אומרת שהאף הוא איבר כללי, שמפגיש אותנו עם התוכן של הכל, עם הנשמה, עם המהות של החיים שלנו. כי מה זה גוף בלי נשמה? אם לא יהיה אף, אין גוף, נכון? אבל בלי אוזן, לחיות בלי אוזן זה דבר נורא. אתה מאבד את חוש השמיעה, אבל עדיין אתה יכול לחיות. אתם מבינו? האף זה איבר שמפגיש אותנו עם הצד הכללי, והאוזן זה הצד החלקי. אז אנחנו עכשיו לוקחים את הנשמה, לוקחים את התוכן האלוקי, לוקחים את ריבונו של עולם, לוקחים את התורה שלו, ואנחנו רוצים לחיות אותה בחלקיות, על פי השמיעה הסובייקטיבית שלנו. אנחנו רוצים את ריבונו של עולם, אנחנו רוצים מרכז להשראת שכינה, אבל למה? כדי להצליח בזה את החיים שלנו, שהחיים שלנו יהיו יותר מוצלחים. זה לקחת את הגודל ולשעבד אותו למשהו קטן, לתועלתיות ורווחיות. זה בדיוק העניין, שלקחת את התכשיט של האף, את הגודל של הנשמה, ולחיות אותה בצורה כזאת קצרה וקטנית. אין לנו הרבה זמן, אבל אני רוצה שנראה שדווקא מתוך הנפילה של עם ישראל, דרך אגב, אף על פי שעם ישראל עוד לא חטא עבודה זרה ממש, נכון? הייתה פה התבלבלות. הם רצו לבנות מבנה שהוא יהיה מפגש להשראת שכינה. שהוא יהיה מפגש עם השכינה ברף הכי גבוה שלה. זה עוד לא עבודה זרה. אבל התורה כבר מנסחת את הבקשה שלהם בלשון עבודה זרה. איך אנחנו רואים? קום עשה לנו אלוהים אשר ילך לפנינו. לא, ברבים, אשר ילכו לפנינו. זה כבר לא בקשת אלוקים אחד, זה כבר בקשה של אלוהויות רבות. למה? אבל הם באמת רוצים את ריבונו של עולם. אבל אומר ריבונו של עולם, אם אתם רוצים אותי בשביל להגיע למקום ראשון בכדורגל, בשביל הבריאות שלכם, בשביל הקריירה שלכם, אז אתם כבר לא רוצים רק אותי. זה כבר לא אותי, זה כבר הרבה אלוהים. אז אף על פי שהם עוד לא נכשלו בעבודה זרה, התורה כבר מנסחת את זה בלשון עבודה זרה. למה? כי מפה ועד עבודה זרה ממש הדרך כבר לא כל כך רחוקה. אתם מבינות שהתורה מפגישה אותנו לא עם החטא, אלא עם השורש. מאיפה זה מתחיל? בואו נראה איך העם מתקן. העם עושה תשובה גמורה על הדבר הזה. כמה זמן יש לנו? כמה מקסימום אפשר? איך? מה אחת וחצי? עד 12:30. טוב, בסדר. בואו נסתכל רק משהו חלקי בעמוד 121. כן. למה זה עבודה זרה? כי אתה כבר לא רוצה רק אותי. אתה רוצה אותי בשביל להגיע למקום ראשון בכדורגל. אתה רוצה אותי בשביל הבריאות שלך. אתה רוצה אותי בשביל זה. בשביל זה. זה כבר לא אותי. זה כבר אלוהים רבים. בסדר? בואו נראה בעמוד 121. אחרי שהקדוש ברוך הוא, אחרי שעם ישראל עובר תהליך ארוך של תשובה, שבאמת שווה ללמוד את זה, אז הקדוש ברוך הוא אומר בפסוק, בואו נקרא, פסוק א', וידבר השם אל משה, לך עלה מזה אתה והעם אשר העלית מארץ מצרים אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב לאמור. זאת אומרת, אנחנו ממשיכים בתוכנית. אמנם עם ישראל נפל בגדול, אבל כמה שעם ישראל לא נופל, התוכנית האלוקית לא משתנה, ואנחנו בדרכנו לארץ ישראל. פסוק ב', ושלחתי לפניך מלאך, וגרשתי את הכנעני האמורי והחיתי והפריזי החיבי והיבוסי. זאת אומרת, אל תדאגו, אתם תגיעו לארץ ישראל, אני מנקה אותה מכל הגויים. יהיה לכם סוף הדרך, אל תדאגו, אני אעשה את העבודה. אני שולח מלאך שהורג לכם את כל העמים, ואתם תבואו פסוק ג' אל ארץ זבת חלב ודבש. אתם תתענגו פה בתענוגים, שיא השלווה, שיא מילוי כל הצרכים. כי לא אעלה בקרבך, יש רק בעיה אחת, לא אני, מלאך. זאת אומרת, יהיה לכם טוב, הכל יהיה בסדר, אבל לא בהנהגה ישירה שלי. אתם לא תזכו להשראת שכינה כמו שהיה עד עכשיו, כי עם כשעורף עטה בין החלך בדרך. כי תראו, בסופו של דבר אתם נפלתם בגדול. אז אם אני אשרה שכינתי, האור הזה יסנבר אתכם. אתם כבר לא יכולים להכיל את השכינה במלואה בתארתה כמו שהיה קודם, אז בטובתכם. פן החלכה בדרך, כי אם אנחנו לא חסיני אש, האש תשרוף אותנו. אם אנחנו עדיין לא כלי להשראת שכינה, והקדוש ברוך הוא ישרה שכינתו בתוכנו, אוי ואבוי לנו, והחלכה בדרך. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אל תדאגו, אתם תגיעו אל ארץ, אל המנוחה והנחלה, ואני אזור לכם לכבוש את הגויים, וארץ זבת חלב ודבש. רק מלאך, לא אני. תראו את הפסוק הבא. בעמוד 126. וישמע העם את הדבר הרע הזה, ויתאבלו, ולא שטו איש אדיו עליו. למה צריך להגיד וישמע העם? מספיק להגיד ויתאבלו העם ולא שטו איש אדיו עליו. אז אתה מבין למה הם התאבלו. כן, הם שמעו גם את הדברים הטובים. שהשם ישמיד את הגויים, שהוא יביא אותם אל ארץ זבת חלב ודבש, הם שמעו. אבל מה הם שמעו? הכי הכי חזק את הדבר הרע הזה. שהקדוש ברוך הוא לא ישרה שכינתו עלינו. אם ככה לא שווה. ויתאבל. אתה תיתן לנו את כל העולם הזה מצד עצמו. אבל אתה לא תשרה שכינתך עלינו. מה שווה לנו? מה שווה לנו כל התענוגות, מה שווה לנו כל המנוחה והנחלה וארץ זבת חלב ודבש והשקט הביטחוני? אם אתה לא משרה שכינתך בינינו, מה שווה לנו? והתאבלו. למה והתאבלו כתוב ברבים וישמע בלשון יחיד? כי כשהעם שמע את הדבר הזה, העם התגלה באחדותו. בזה שכל מה שמעניין אותו זה השם אחד ושמו אחד.
פה אנחנו נפגשים עם עם ישראל שמבין את כל הערך של החיים שלו. ואז מה כתוב? ולא שטו איש אדיו עליו. אז אומרים המפרשים מה הכוונה? עדין זה תכשיט, בסדר? אז אומרים, עדין שלנו. אז תכף תראי מה זה התכשיט. אומרים המפרשים, מה זה התכשיטים האלה? אז אומרים המפרשים שכשעם ישראל שמע שהם הולכים לקבל תורה, כל אחד בחר את הסמלה הכי יפה ואת התכשיט הכי מעודר. למה? כי הולכים לקבל פני שכינה, אנחנו רוצים להתקשר לכבוד השכינה. אבל עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא לא ישרה שכינתו עלינו, בשביל מה צריך את התכשיטים? התכשיטים הם נוי והדר שמבטאים תוכן של קדושה. אבל אם אין תוכן של קדושה, מי צריך את התכשיטים האלה? אתם מבינות את התפיסה של עם ישראל? שכל הצד החיצוני אין לו שום ערך אם הוא לא מבטא את הצד הפנימי. ולכן בפסוק הבא, ויאמר השם אל משה, אמור אל בני ישראל. בפעם הראשונה מאז חטא העגל, בני ישראל חזרו להיקרא בני ישראל, ולא העם. אתם יודעות שהעם, עמך, זה ביטוי לנמיכות הקומה שלנו. לך רב, כשחט עמך, מה עשה העם הזה? העם, העם, העם. אבל ברגע שאנחנו מתאפסים על עצמנו, ואנחנו מבינים שאין שום ערך לכל חיי העולם הזה מנעמיהם ותענוגותיהם, אם זה לא ביטוי לעולמות הנשמתיים, להשראת שכינה, כל זה לא שווה שום דבר בשבילנו. זה ישראל, זה כיסרית עם אלוקים, עם אנשים ותוכל, זה צד המעלה שבה. ואז עם ישראל חוזר להיקרא עם ישראל. תראו, הדברים לא פשוטים. להגיע למדרגה של תהר ליבנו לאותך באמת, שנרצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, כי זאת האמת. לא בגלל מה יצא לי מזה, אלא כי זאת האמת של החיים, זאת מדרגה מאוד גבוהה. אבל אנחנו מתפללים על זה. ותהר ליבנו לעובדך באמת, זה בדיוק התיקון שלכם, העגל. וכשאנחנו נתקן את הדבר הזה, שאנחנו נתרומם לאהוב את התורה, לא רק מצד העריבות שלה, זה לא שאנחנו נגד העריבות והנעימות של התורה. חס וחלילה, זה מעלה גדולה להרגיש את הנעימות של התורה. אנחנו מתפללים וערב להשם אלוקנו את דברי תורתך בפינו. אבל שזה לא יהיה בגלל זה. אתם מבינות? שזה לא יתחיל מהנעימות, שזה לא יתחיל מה זה עושה לי ומה אני מרוויח מזה. זה התיקון של חטא העגל. ובעזרת השם שאנחנו נזכה להתרומם למדרגה הזאת של הדבקות בהשם מצד שזאת האמת. כי הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. בעזרת השם אנחנו נזכה לגאולה שלמה וכל הצרות יתפוגגו. טוב, שיהיה לכם בהצלחה והמשך חופשה נעימה ובהצלחה בכל מה שתעשו בהמשך.